אורות עמוד קמ. שני דברים מאירים בישראל. האחד, המוסר הטהור בכל שאיפותיו בכללות העולם, באדם ובכל חי ובכל ההוויה כולה. כלומר, אנחנו מאיר בנו המוסר, השאיפה המוסרית המתגלה בכל. אנחנו לא רק עסוקים במוסר האנושי, אלא אנחנו גם מגלים את המוסר בעולם החי, ולא רק בעולם החי, אלא בהוויה בכללה. כאילו כל ההוויה כולה יצירה מוסרית אחת גדולה. זה בא לידי ביטוי למשל במדרשים כמו חטא הארץ. איך יכול להיות שהארץ חוטאת? וכאן אנחנו רואים שרבותינו תפסו את ההוויה בכללה כיחידה מוסרית אחת. לכן אנחנו גם רוצים לתקן את ההוויה ולא רק את האדם. גם לגבי בכל החי. מי מדבר על מוסר כלפי החי? הצמחונים מדברים קצת על מוסר כלפי החי. אבל זה חלקי מאוד. כן? כי מה עם אלה שאינם צמחוניים? אז אפשר גם לראות מגמה צמחונית בתורה. אפשר גם לראות מגמה אנטי-צמחונית בתורה. כן? לפעמים אנחנו שוחטים בהמות ואוכלים אותן. אז יש אפשרות לומר שזה ויתור. כן? ויתור מוסרי. מדוע? ראתה השגחה עליונה שאם אנחנו נמנע משחיטת בהמות, אז אנחנו בסוף לא נדע להבחין בין בהמה ואדם, ובסוף בכל זאת כן נשחט בהמות ונשחט בני אדם. לכן הותרה שחיטת החיות כדי לשמור על הגרעין המוסרי הבסיסי של אי שחיטת האדם. אם כן, יש פה יסוד מוסרי בוויתור הזה. אמנם זה יסוד מוסרי נמוך, כי זה ויתור לחולשה. אפשרות שנייה זה לומר, לא, שחיטת הבהמה זה דווקא המעשה המוסרי, כי זה מעלה אותה לשורשה. כן? אני אוכל מבשר הבהמה, משתף את הבהמה הזאת בבניין העולם האנושי, אם כן יש פה רוממות לעולם אחד. כן? זה כבר הסתכלות מוסרית יותר מדי. יש גם אפשרות אחרת לומר שבאמת התורה איננה חפצה כלל בשחיטת הבהמות, יש מחאה מוסרית של התורה נגד העובדה הזאת, אלא שאין בידה של ההשגחה העליונה כעת לאסור על האדם את אכילת הבשר, אז יבואו ימים יותר טובים שפעם יהיה אסור גם לאכול בשר. כן, אבל יש מוסר כלפי החיות, גם לפי הרמב"ם. כן? שילוח הקן, שילוח הקן זה מעשה מוסרי. לפי הרמב"ם, הרמב"ם אומר מורה נבוכים, למה התורה אמרה לשלח את האם ואחר כך לקחת הגוזל? בגלל הצער שיש לה אימא. כן? מה זה הקרבת קורבנות? אנחנו אוכלים. עכשיו יש, הגויים יודעים באמת את הערך של העולה. בעולה לוקחים בהמה, שורפים את כולה. ובישראל יש סוג נוסף של קורבן, זה השלמים, שבו חלק מן הבהמה נשרף וחלק נאכל. כן? מה יותר גדול? השלמים כמובן. כי העולה זה האפשרות לעלות אל השם רק מתוך ויתור על כל הנאה. הנאה. כי אינני מסוגל לקדש את ההנאות שלי, כי הן אגואיסטיות. השלמים זה המסוגלות לקדש גם את ההנאה האגואיסטית שלי ולהפוך אותה לידיעה. ולכן שלמים אין אצל אומות העולם, ועולה יש. ואצלנו יש גם עולה וגם שלמים. עכשיו, כשגוי רוצה להקריב קורבן במקדש, מקבלים עולה. כן, מקבלים ממנו עולה ולא שלמים. כן, זה משהו דומה לזה, כן. הוא לא יודע לראות קדושה במנוחה. כן, כן, אותו דבר, כן. זה מעשה אידיאליסטי לשם שמיים גמור. אין שום ספק שאתה מקריב את העולה שאין לך כוונה אינטרסנטית. מדוע? כי אתה לא אוכל ממנה. מה שאין כן שאתה אוכל שלמים, כלומר, אתה רוצה לאכול, אתה אוהב סטייקים, ואתה מספר שאתה מקריב קורבן לשם. כן? זה דבר שמבחינה מוסרית הוא יותר קשה. אבל אם אתה מצליח בו, זאת הצלחה גדולה יותר מאשר בעולם. בדיוק. הקודש זה לעומת החול. העולה לעומת שחיטת חולין. השלמים זה הייחוד שלך.
כמו הרבה מצוות שמפרשים אותם, דווקא כדי לזכור כל הזמן את המצווה שלא מסתלך בעלי חיים, בכלל בעלי חיים, כיסוי אדם.
כן, זה הסברה צמחונית. זה הסברה צמחונית. אני אסבר, הבאתי שיש כמה הסברות. יש גם הסברה שדווקא רואה ערך מוסרי בזה. למשל הרמב"ן ככה מסביר. הרב קוק מסביר כמו שאת אומרת. הרב קוק אומר, כיסוי אדם זה כדי לחפר על שפיכות הדם שיש לה. אתה רק את החיה מסכנה, מה היא עשתה לך? תחסה את הדם לפחות, תתבייש. כך אומר הרב. הרמב"ן אומר, לא, אדרבה. מאז המבול ניצלו החיות בזכות האדם, בזכות נוח. אז עכשיו הוא לוקח מהם מס. זה כופר נפש על הצלתם. כן, אלמלא הוא, הם לא היו ניצלים, מה? ולכן הרמב"ן לא ייתן כבוש כזה לכיסוי אדם. הרמב"ן אומר, זה בגלל שהמחשפים פעם היו עושים כשפים על אדם. הרמב"ן, כן, גם הרמב"ן, גם הרמב"ן. שהם מסכימים שזה מנהגי עובדי עבודה זרה, שעושים כל מיני כשפים על אדם. אז זה תחסר. משהו
כזה.
זה מסוגל לרומם גם את הענה, גם את האכילה. לרומם את החיה. טוב. בסדר, יש הסברים שונים. בטעמי מצוות אין לנו הסבר אחיד ויחיד. אפשר לתת הסברים שונים.
על כל פנים, המגמה הזאת של המוסריות הכללית זה אחד משני הדברים המהירים בישראל. זה שיש מוסר כללי.
אז זה מוסיף על מוסר,
רציתי להגיד שזה אותו. כן, כן, יש עוד נקודה מוסרית. לא, אפשר להגיד ששמירת המין זה תועלתי. לא חייבים להגיד שזה מוסרי.
מי שהיום הורס את המין שבדיוק
דיברנו. כן, אבל אפשר גם להגיד שזה תועלתי. למה צריך לשמור את שכבת האוזון? כי אם אנחנו לא נשמור את שכבת האוזון, אז כולנו נלך לעזאזל. ואנחנו לא רוצים ללכת לעזאזל, לכן אנחנו שומרים על שכבת האוזון. גם זה, גם יש טיעונים גם כאלה שאומרים שהאקולוגיה זה חשוב לא רק לחיות, אלא זה חשוב גם לאדם. טוב, על כל פנים, הדבר השני שמאיר בנו זה והידיעה שהכל נובע מהקריאה בשם השם ובכל אורותיו היוצאים ממנו. זה לעומת הפילוסופים המאוחרים של העת החדשה שאמרו שהמוסר הוא אוטונומי, שהוא יכול לעמוד ללא אמונה.
כאן דברים, א', זה מוסר שהוא מכסה את כל ההוויה, וב'
בית הוא נובע מהקריאה בשם השם
המוסר.
כן, או שהכל בכלל, לא רק המוסר, הכל, הכל נובע מהקריאה בשם השם ובכל אורותיו היוצאים ממנו. הרב באורות הקודש מסביר את זה בצורה מוסרית, מוסר הקודש, כן, בחלק ג' של אורות הקודש. הוא אומר, דבר מוסרי זה מה שנותן חיים, לא מוסרי זה ליטול חיים. אין לנו יותר, וככל שאני פוגע במשהו שיותר חי, ככה פגיעה מוסרית גדולה יותר. להרוג יתוש זה חמור, אבל זה לא חמור כמו להרוג פיל, נכון? קל וחומר להרוג אדם, קל וחומר להרוג בן ישראל, קל וחומר לכפור בבורא שהוא חי החיים, שהוא החי בתכלית. לכן אין דבר יותר לא מוסרי מאתאיזם. זאת אומרת, אצל הרב קוק, האתאיזם הוא שחיתות מוסרית יותר גדולה מרצח. כי זה שלילת המציאות. שלילת המציאות. לכן מלא האתאיזם הוא פסול מבחינה מוסרית. זה גם מעניין, אצל האפולוגטיקאים של היהדות, כשמסבירים מדוע הנביאים התנגדו לעבודה זרה, אז הרבה פעמים יש נטייה לומר, הנביאים התנגדו לעבודה זרה, כי בעבודה זרה היו מנהגים של שחיתות. כן, כי בעבודה זרה היה גילוי עריות, כי בעבודה זרה היה שפיכות דמים. כן, פגיעות במוסר של גילוי עריות ושפיכות דמים. מה מתכוונים אותם האפולוגטיקאים לומר? שבעבודה זרה עצמה דווקא לא אכפת לנו, כי הרי כל אחד יכול להאמין במה שהוא רוצה, רק מה שחבל זה שזה בא בצורה של שפיתות מוסרית. וכך למשל מובא בספר יפה, כן, במשפט המלוכה בישראל של הרב פדרבוש, כן, מובא דרך כזו, וזה שם יש הערה של הרב צבי יהודה קוק שמסביר בעריכות שעצם העבודה זרה זה השפיתות המוסרית. מדוע? כי זה שקר. אין לך דבר יותר לא מוסרי מאשר שקר. ממילא אחר כך יש איזה השלכות של גילוי עריות ושפיכות דמים.
מה יותר לא מוסרי?
זה טריפה וזה לבלה.
זה לא כלל.
זה נכון. צריך לשים לב. זה טריפה וזה לבלה. תראה.
תלוי, יש צדים לכאן, צדים לשם, נו. כן, והידיעה שהכל נובע, אם כן אומר הרב, מהקריאה בשם השם וכל אורותיו יוצאים ממנו. הבאים ברעיון עד שיצא שם הנכתב והנקרא. והיוצאים בדרך תולדות של כינויים והרגשות, שהם כולם אותות של מציאות עליונה ואושר הוויה. כאן מה הרב מתכוון לומר? איך אתה אומר שהכל נובע מהקריאה בשם השם? זה כבר חוכמת השמות, לראות איך שכל מציאות נובעת מן השמות, ואיך שכל השמות נובעים משם הוויה. זו חוכמת השמות. ולכן בישראל מאירה החוכמה הזו של ראיית כל דבר כצירופי שמות של הבורא. זאת אומרת, כגילוי מוסרי זה או אחר. כלומר, ההרכבה המוסרית הבסיסית זה י, כ, ו, כ. וצריך להבין מה אם כן מוסרי בארבע אותיות האלה. ואיך שכל השאר זה הרכבות והרכבות של הרכבות ומילויי מילויים של, של הנטייה המגמה המוסרית הזאת. כל תורת הקבלה היא עסק בשאלה הזאת. לא, הרב קוק עצמו לא כתב על זה ספר, אבל המקובלים כבר כתבו על זה ספרים לרוב. שבהם הם מסבירים איך שכל השמות הם גילויים של שם הוויה, ואיך ששם הוויה זאת המגמה המוסרית היותר עליונה. זאת חוכמה רחבה ומפוארה. אבל כן הרב מדבר על זה בקיצור, כן? שהכל, כל המגמות המוסריות הן בעצמה מזדהות עם הקריאה בשם הוויה. יפה. הוא הנותן, כי הוא נותן הוויה. וזאת הגדרה של המוסר, מי שנותן הוויה. ניתן הוויה עתידית, לכן זה בא מהפועל להוות בשם עתיד. היוד זה העתיד של ההוויה. כן, יוד של הוויה זה יוד של העתיד. כמו שאתה אומר, יהיה. אבל במקום להגיד יוד שנייה, במקום היוד מעריכים ואומרים וו. כן, כדי לכלול את המגמה העתידית שבהווה. רבי עמנואל חייריקי, רבי עמנואל חייריקי אומר שלפני הבריאה שמו של הבורא זה ה-ו-ה, שם הווה. מי שעה שהוא בורא זה י' כבר, כן? כי זה האימפולס שנותן את החיים, כן. מה המשפט האחרון?
היוד של הוו, היוד של
הוו. כן, כי היינו צריכים להגיד יהיה. כן? הקדוש ברוך הוא אומר אהיה. אז איך אנחנו צריכים לקרוא לו? יהיה. מי שאומר על עצמו אהיה, אומרים עליו יהיה. במקום זה, את היוד השנייה הופכים לבב. כן? כדי לכלול את ההווה במגמה הזאת. כך מסביר הרשב"ם. הרשב"ם, דווקא במגמה הזאת. בשמות על הפסוק יהיה אשר יהיה. הוא כותב את זה באטבש. הרשב"ם אומר, ואפרש לך את הדבר באטבש, וכותב את כל הפירוש הזה בקוד. כן? מה, לא למדת הרשב"ם? איפה אנחנו? זה עכשיו ברור, כן? המוסר בלא מקורו.
אם י' זה
עתיד, ו'
זה
הווה, ה' זה עבר. ה' עבר.
למה זה עבר?
צריך להשאיר משהו, לא? לא, אז משום שהיה. היה. בביטוי היה, הה' היא היסוד הקבוע. אז מה שקבוע זה אהבה. כן. ה' זה כך. ה' לכם זרה. כן, כך. זה מה שכבר נתון. זה אהבה. עכשיו, כאן הרב מסביר. המוסר בלא מקורו. מה זה המוסר בלא מקורו? מוסר אוטונומי. ולא הזדקקות לאמונה. כן? צריך להיות מוסרי, זה כמו ארגון בצלם בלי התוספת. כתוב בתורה, בצלם אלוהים. אגב, זה מעניין מאוד בפרסומים שלהם, מתחת למילה,
כשהם מפרסמים את המילה הזאת, הם כותבים,
אין פה גיר, אין פה גיר,
אין יש. כשהם כותבים בפרסומים שלהם, הם עושים כך. שמים את הטעם המקראי, את המעריך.
מחבר. זה טעם מחבר.
כן. כי הם רוצים לתת לזה אופי תנכי. לא,
ככה זה מדבר מחבר. ואלוהים זה טעם...
זה מה שמעניין, כי זה בעצם מצריך את החיבור למילה הבאה אחרי זה. כן? צריך בצלם אלוהים עשה את האדם. לא, 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 זה אלוהים... מותיות מקראיות מאוד, וזה, אותיות קורן, וזה. הם חכמים. בכוונה, בכוונה, כמובן. גם עם הניקוד, הכל. כן. בלי תגים, אמנם, אבל עם הניקוד. אז, אבל כאן אתם רואים מה שאומר הרב. יש מוסר ללא מקור. אז מסביר כאן הרב, מה זה? הוא אור פנימי, מרכזי, שאין לו היקף. סביבה מקורית. סופו להידלדל. וערכו בעמידתו גם כן, גם בזמן שהוא עדיין לא ידלדל, הערך שלו ממועט. כן, חלקי. אבל כאידאל נצחי זה לא יכול לעמוד. זה משהו. בגלל שאין לו סביבה מקורית. כלומר, אין לו ממה לנוק. אתה אומר, האדם הוא ערך. למה? מהר מאוד זה הופך להיות צורך. אתה רואה את זה, התנועה הבנויה כאן על תחושה מוסרית גדולה אינה מסוגלת להחזיק חברה מוסרית. בסופו של דבר היא הופכת להיות חברה שממוקדת מסביב לאינטרס של היחיד במקום מסביב לאידאל של היחיד. לכן חברה כזאת היא כותבת.
שהאידאל היה הסביבה של המקום.
רק האלוהות.
בלי אלוהות, כן. מה שאתה, בלי להגביר את זה כזה.
כן, אולי הקונפוציאניזם. אולי. כן, אצל הקונפוציאניזם היה ככה. אבל אצלה מה ששמר עליהם, זה בגלל שהם החליטו שלא לשנות כלום. כי יש פחד מוות מן השינוי אצל הסינים. ולכן כשנולד השינוי הראשון אצלם, זה היה הסוף של סין. כשהגיעו הכמרים הישועים אצל קיסר סין, הנכד של קובילאי חאן, שכחתי איך שקראו לו, שהוא הכניס אותם לתוך ארמונו, איך הם שכנעו אותו?
הם עשו חישוב של ליקוי חמה מדויק יותר מאשר האסטרונומים של החצר הסינית. אז הסינים אמרו, אם הידיעה הקוסמולוגית שלהם מדויקת יותר, סימן שהשקפת עולמם הכוללת נכונה יותר. ואז הם נפלו בידיהם של המערבים, ומכאן ואילך דרדרה סינית. כלומר, זאת חברה שלא יכלה לשמר את עצמה מפני תנועות החיים. אבל במובן הזה, באמת היה דבר כזה, אבל זה לא יכול לענות. ישועיקים. כן, כן, מסדר הישועיקים. אז הייתה, היה ניסיון אחרון של ריאקציה עם הקיסרית צובי. כן? אבל לא הלך. נפונה, כן. ההופעה הנפשית לקישור האלוהי, עכשיו יש הפוך, מי שרק קורא בשם השם ללא רגישות מוסרית, ההופעה הנפשית לקישור האלוהי כשאין המוסר וערכו מהירים כראו. למשל חומני יש כל הזמן קריאה בשם השם אללה הוא אכבר, אבל מה הקריאה הזאת אומרת? האם יש לה השלכה מוסרית ברורה? לא. כן? ההופעה הנפשית לקישור האלוהי כשאין המוסר וערכו מהירים כראוי הוא תוכן מקיף חסר מרכזיות, אין ניקוד לתנועות החיים האלה. ואילו בישראל זה מאיר ביחד, או מקיף או פנימי. מה שאומר כאן הרב, ישראל וישורון כוללים ההיקף והפנימי. ישראל זה הקריאה בשם השם, ישראל, אתה מזכיר את שם השם, ישורון זה המוסר, ישר. בבקשה. או פנימי, הכוונה משהו שמחיה מבפנים, ההיקף זה מה שנותן מקור, סביבה מקורית, כלומר מקור יניקה. כן, בפסקה הזאת, בפסקאות אחרות יש איזה משמעויות הפוכות אצל הרב. כן? הרב לא משועבד להגדרות במושגים האלה, רק לפי ההקשור אפשר להגיד. כן. מעניין, החברה שבה ניסו בעת החדשה הכי הרבה לבנות את המוסר ללא מקורו, זאת החברה הצורפתית. מאוד מעניין לראות כיצד, להפוך את זה או לא? מאוד מעניין לראות כיצד באירופה החילונית ניסו לבנות דת של החילוניות, הלאיציזם מה שנקרא, שניסו לראות ערכים במוסדות, ערכים כמעט דתיים הייתי אומר, במוסדות החברה החילונית, כמו שמקובל היום אגב. כן? כמו שאומרים, אז מה אתה רוצה לומר שההלכה חשובה יותר מחוק שהוחלט עליו בדרך דמוקרטית? שאלה שמראה על חוסר הבנה. בעצם למה לא? אם זה בא מריבונו של עולם, ודאי שזה יותר גדול ממה שבני אדם יעשו ביחד. כן? נכון? מה ששאלו את הרב גורן, כן? אמרו לו, אתה רוצה לומר שזה?
צריך להוכיח שהדמוקרטיה באמת
דמוקרטיה. זה לא קשור לעניין, גם אם באמת דמוקרטיה. כלומר, אם זה ריבונו של עולם שמחליט, אז ברור שהוא מחליט. כן?
אבל הם לא מניעים, זאת
הבעיה. כן, או למשל, כמו שיעל דיין אמרה פעם, ביום ה... היה איזה יום של האישה הבינלאומי, או משהו כזה, לא? כן, אז היא אמרה, דיברה על חקיקה לטובת הנשים, אז היא פנתה אל השופטים של הבג"ץ, ואמרה, היא אמרה שהם צריכים להיות מודעים לצורך בשוויון של הנשים וזה, ואז הוא אמר, היא אמרה, אין בעולם הזה סמכות עליונה מכם. זה יחס דתי את מערכת המשפט.
זה דתי
עליך. כן, אבל מה שמעניין שאותן החברות שפיתחו יחס דתי את מערכת המשפט ולמוסדות של החברה החילונית של עצמה לא הצליחו להימלט מדרדרות מוסרית. וזה לעקר קיבל שני מסלולים. המסלול האחד היותר בולט זה הפשיזם, כי ברגע שמוסדות המדינה הופכים להיות במקום האלוהים אז הם האלוהים. והאפשרות השנייה זה האינדיבידואליזם שבמערב אחרי מלחמת העולם השנייה,
שבו צורכי היחיד עולים למעלה ראש, וממילא גם נאבדים כל האידיאלים הלאומיים. לא משנה. כן? שני אופנים של הידרדרות מוסרית. כן. אבל השטחיות הזאת לא התחילה כשטחיות. היום יש שטחיות, אתה צודק, אבל זה לא התחיל מזה. היסודות של החברה החילונית הם לא שטחיים בכלל, הם פרי של העמקה פילוסופית רצינית מאוד. כן, כן, השטחיות היא התוצאה, זה מה שאומר הרב, זה לא יוכל לעמוד, זה יגיע למצב של שטחיות. זה
תמודה של
אתה רוצה להסביר איך העיתונאי יקשה לרב גורן? כן, ברור, כן, בוודאי, מבחינתו. לא, אבל הוא יודע שהרב גורן מאמין שזה מאת השם. לכן הקושיה שהוא מקשה אין לה משמעות. כן? אם אתה מאמין שזה מאת השם, אז זה ברור שאין שאלה.
זה לא יודע שהרב גורן מאמין
שתמיד,
זה
רק משתמש בשם
כדי לקדם...
טוב, אז מצאנו תירוץ. בסדר. אגב, שמעתי שיש מחלוקת בין הרבנים ביחס לדברי הרב גורן. האם צריך לחפש לשרף פקודה, או שצריך לכתחילה להתחמק? שמעתם אולי על המחלוקת הזאת? יש מחלוקת. אני חושב שאתה מקבל את פקודה שהיא בלתי חוקית לפי ההלכה. אז האם אתה צריך לנסות להתחמק לפקודה? זאת אומרת, להגיד, תשמע, אני בדיוק מרגיש לא טוב, יש לי כאב גב. כן? לא, אני יודע, פתאום יש לי, אני יודע, סלשום. לא יכול לפנות התנחלות, אני מרגיש רע, כן? זו שפלות. או ש... אז אתה אומר, אני הולך בדעה השנייה, שאומרת שצריך להשתדל דווקא להיות במסדר שמקבל את הפקודה.
כדי לסרף.
אתה אומר, יש מצווה לסרף פקודה. או שאתה אומר, לא, זה יחיתי מצווה. שאתה אומר, לא, אם יוצא שאני במצב כזה, למשל, זה כמו שיש מצווה להציל אנשים מפני כשיש פיקוח נפש בשבת. כן, אז מחדלים את השבת. אז האם אתה צריך בשביל זה להכניס אנשים מסכנה כדי לקיים את המצווה של הצלה? כן, זאת השאלה. אני לא יודע, אני שואל מכן...
לא הייתם בצבא, במילואים.
אני, מכיוון ששמעתי על המחלוקת הזאת רק לאחרונה, אני לא יודע עדיין מה לחשוב. לא, כי יכול להיות שיש לזה ערך פוליטי. זאת אומרת, ערך פוליטי דווקא לחפש את הסירוב פקודה. אבל אם זה מאורגן והרבה עושים את זה, סתם ככה, מה זה ערך? אפשר, כן. טוב, לא צריך לדאוג. יכול להיות שיש לזה משקל פוליטי.
אבל בלי
פוליטיקה, למשל... לא, סתם כשלעצמו, מצד ההלכה הטהורה, אתה לא חייב, ברור שאתה לא חייב דווקא לסרב פקודה, אתה יכול להתחמק. אבל יכול להיות שיש גם עניין, עניין מבחינת קידוש השם, יכול להיות, כן. למשל, אם יכניסו 100 רבנים לבתי כלא, על הרקע הזה, זה יהיה מצוין, כן? יודעת שהרב גורן טבע שתהיה כשרות בצנחנים, כשהיו בעיות של כשרות, אמרו לו, זה יהיה כשיהיה הצנחן הדתי הראשון. אז הוא צנח. כן. או איתות הזהרה. אז מה אתה מציע? לא לסרף פקודה. אז אתה בעד הצד האומר שעדיף להתחמק מאשר להפגין סרף פקודה. אתה מדבר על משהו אחר. אתה חולק...
לא, אנחנו כאן דנים, אתה כאן דן משהו אחר. אתה דן בשאלה האם זה היה טוב מבחינה טקטית שהרב גורן יעשה דבר כזה או לא. כאן מה שאנחנו דנים עליו זה משהו אחר. לדעתי אגב כן, לדעתי זה טוב שהוא עשה, לדעתך לא. כאן אני דן משהו אחר. נגיד אפילו בלי הקריאה של הרב גורן. ההלכה היא הלכה פסוקה וידועה, שכשאתה מקבל מאיזה אדם שלא יהיה בא בכל כדור הארץ פקודה לעשות משהו נגד התורה, אתה לא שומע. כן? ואז הייתה שאלה, כן, האם צריך במקרה הזה ללכת בכסח או ללכת בהתחמקות? אז זאת אומרת שאתה הולך לפי הצד האחד של הסברה, והנה שאול הולך דווקא בכיוון השני. אוקיי? מצטער שאני לא הצלחתי להגיע להכרעה ברורה בנושא הזה, זה צריך לראות. רק אני מנסה לשתף אתכם בהתלבטויות שלי. השאלה היא ככה, נגיד ש-100 אלף יסרבו, אבל יש לך עוד 200 אלף שלא יסרבו.
אתה גורם בעצם למחשבה שנייה להרבה מאוד אנשים בכל בעצם שאדם שלא מפחד להיכנס בכלא.
כן, אבל לכן אני אומר שדבר כזה יש לו ערך אם הוא מאורגן, כלומר אם יש קבוצה.
רק אם זה מאורגן.
אם זה מאורגן. כן, לא לגולן, הוא לא התכוון לגולן. ואז אנשים יסרבו פקודה על סמך הרב גורן. כמו שאני תמיד אמרתי, צריך לפסוק בזה הלכה כמו הרב גורן והרב עובדיה יוסף ביחד. לפסוק כמו הרב עובדיה יוסף שהגולן זה ארץ ישראל, וכמו הרב גורן שאסור להחזיר שטחים. כן. ישראל וישורון כוללים ההיקף והפנים, המוצר ומקורו האלוהי, שהוא ינצח ויכריע את כל העולם כולו ויזריע אור של משיח. מסילת ישרים.